אבות ובנים עם הרב מאיר פנט.
מאזיני אבות ובנים היקרים, שלום וברכה. גם היום, יום רביעי, כ"ב באב, אנחנו לוקחים פסק זמן ממרוץ החופשה לטובת שעת איכות רוחנית חווייתית של למידה והתחזקות, והכל הכל כמובן באווירה משפחתית נעימה וקסומה של אבות ובנים. בעזרת השם נעשה ונצליח. והיום ברשותכם נדלג בפתיחת התוכנית על רשימת הזוכים המפורטת. אל דאגה, הזכיות שלכם מהתוכנית הקודמת לא הולכות לאף מקום, לא הולכות לאיבוד. אם לא נספיק לעשות את זה היום בהמשך התוכנית, אז בעזרת השם זה יקרה בתוכניות הבאות. וכמובן שאנחנו מדברים על רשימת פרסים יומית, מכובדת ויוקרתית של מכונת פופקורן ביתית, מכונת סוכר ביתית, רמקול בלוטוס עם שעון מעורר, וכמובן גם ההגרלה הגדולה לפרס הגדול של אוטובוס ליום שלם שיהיה שלכם ורק שלכם. ואתם גם בוודאי יודעים, מאזינים יקרים, שמי שתורם ונותן את הפרסים הללו זה ארגון בני אמונים בנשיאותו של הרב יעקב דוב מרמורשטיין, שיש לו בעצם מטרה אחת ויחידה, להוסיף עוד ועוד חיילים למהפכה שהם עשו, בעצם החזירו אתרה ליושנה של המנהג המקודש והקדום הזה של אמירת ברכות השחר בחברותה, ובכלל ההקפדה הזאת על עניית אמן על כל ברכה שנאמרת. וכמו בכל יום, גם היום אתם יכולים לקבל על עצמכם לברך ברכות השחר בחברותה עד לתאריך י"ג באלול. כמובן שהמטרה היא שזה ישתרש ויהפוך להרגל קבוע. ואם אתם מקבלים את זה על עצמכם באמצעות הקו של בני אמונים, אתם גם נכנסים להגרלות על פרסים שווים ויקרים, כמו שמאזיני התוכנית כבר יודעים ומכירים. הנה יש מישהו שמתנדב גם להגיד לנו מה מספר הטלפון.
להשתתפות בהגרלות בין המקבלים על עצמם לברך ברכות השחר בחברותה, התקשרו לכל אמונים. קו התוכן של בני אמונים, 03-913-9191, שלוחה אחת בתפריט הראשי.
וכעת ניגש למסר היומי. מאזינים יקרים, בעצם, כשנתבונן, אז נשים לב שברכות השחר, מעבר לכך שהן הודעה יומיומית לבורא עולם, על הדברים הבסיסיים והכי חשובים שאנחנו מקבלים אותם במתנה כל יום מחדש, מעבר לזה, הברכות הללו הן גם מעצבות חשיבה. הן מלמדות אותנו ששום דבר מכל מה שיש לנו, מכל הטוב הזה שסובב אותנו, שום דבר הוא לא מובן מאליו. גם אותם דברים שאולי נראה לנו לפעמים שהם כן מובנים מעליהם. אדם קם בבוקר, הוא בריא והוא שלם, ויחד איתו קמה משפחה שלמה, שגם היא בריאה ושלמה, ויש להם בית, ויש להם מה לאכול, והם זוכים לקיים בית שמתנהל בדרך התורה, וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים הללו שהם נתוני פתיחה של הבוקר שלנו, אנחנו אפילו לא מייחסים לזה מחשבה, שום דבר מזה הוא לא מובן מאליו. השגרה היומיומית שלנו, שלפעמים גם אולי נראית לנו כאפרורית, היא בעצם מלאה ועמוסה בניסים ובחסדים עצומים על כל צעד ושעל. תשאלו את היתומים הטריים שנוספו רק בבין הזמנים הזה, השם ישמור ויציל. הם סיימו את הזמן בישיבות, בחיידרים, בבתי הספר, כילדים, עם שגרת חיים רגילה, סטנדרטית, אבל הזמן הבא הם כבר יחזרו אחרת. הם כבר יחזרו ללימודים על תקן של יתומים. בין הזמנים הזה שהיה באמצע, פשוט התהפך עליהם העולם. הם איבדו בפתאומיות אבא, אחד מהם, השם ישמור, התמוטט פתאום באמצע הרחוב, מול עיני הילד שלו. האחר מצא את מותו בצורה טרגית, תוך כדי חוויה משפחתית נעימה, כי מה יכול להיות יותר נעים מלצאת לטיול משותף עם אבא וסבא? ומה יכול להיות יותר טרגי מזה שאבא לא חזר הביתה וגם לא יחזור? שם ישמור. אני מעלה את המקרים הכאובים והמצערים הללו רק כדי לחדד לנו, לעצמנו, כמה השגרה הרגילה שלנו, כמה היא עמוסה בחסדי שמיים, כמה היא בעצם ממש לא אפרורית, אלא מלאת חיים, היא משמחת והיא אמורה למלא אותנו באושר אדיר. ואת ההרגשה הזאת אנחנו צריכים בראש ובראשונה לחדד ולהפנים לעצמנו. ולאחר מכן גם להזרים אותה בבית בצורה כזאת שתחדור לילדים שלנו עמוק עמוק לתוך הורידים, כמו שאומרים, שהיא תהפוך לחלק מדפוס החשיבה שלנו, שהיא תהיה נוכחת תמיד בהרגשה שלנו, הרגשה של שמחה, של הודעה אינסופית לבורא עולם. יש בתים שלא חסר שם כלום, אבל האווירה ששולטת היא הדשא של השני, של השכן ירוק יותר, מה עדיין אין לנו, בקיצור, אווירה של כיתורים שרק מדגישה את חצי הכוס הרקע. לעומת זאת, יש בתים שיש להם הרבה פחות אמצעים, פחות יכולות כלכליות, ואפילו התמודדויות לא חסרות, ובכל זאת, האווירה ששולטת שם היא של מזמור לתודה. וכשהמזמור לתודה הזה נאמר ביחד, גם על ידי המבוגרים וגם על ידי הילדים, זאת פשוט הרמוניה מושלמת, כמו למשל, המזמור לתודה הזה, שאליו הצטרפו, ואפשר לומר אפילו נסחפו, ילדי שיר הלל.
Yeah.
חזרנו מהפרסומות לחלקה הנוסף של התוכנית, ואנחנו ניגשים מיד לשמוע ביחד אבות ובנים את שיעורו הנפלא של הרב אפרים וייס בפרקי אבות. בבקשה.
אבות על בנים, פרקי אבות, ללמוד ולעשות עם איש החינוך הרב אפרים וייס.
שלום לרב מאיר פנט, שמאשיר לנו עוד יום של בין הזמנים. שלום גם לאלה שעליהם נאמר בגלל אבות תושיע בנים. ברשותכם, היום נשוחח על הצורך לכבד כל אדם, בין צעיר ובין מבוגר, דבר יסודי חשוב, וזה העיקר. ואת זאת נעשה בשינון דבריו של רבי ישמעאל, כפי שהם מופיעים בפרקי אבות, פרק ג' משנה י"ב. רבי ישמעאל אומר, הווה קל לראש, ונוח לתשחורת, והווה מקבל את כל האדם בשמחה. רבי ישמעאל מלמד אותנו שלושה דברים. הראשון, הווה קל לראש. ראש זה מי שעומד בראש, אדם שמעליך, שיש לו מעמד גבוה משלך. הווה קל לראש, אתה הצעיר תהיה קל כמו נשר, תקל מהכבוד העצמי שלך, ותהיה זריז לשרת את אותו אדם גדול וזקן ויושב בראש הישיבה, לבצע בזריזות את כל אשר יידרש ממך. ונוח לתשחורת, ממשיך רבי ישמעאל ואומר לנו, שעל האדם להיות גם נוח לתשחורת. תשחורת הוא כינוי לאדם צעיר, ששערותיו עדיין שחורות הן. מדובר באדם צעיר לימים, אמנם חסר ידע וניסיון, אך אין לזלזל בו חלילה בשל כך. גם אל בן התשחורת הצעיר חשוב להיות נוח כלפיו. ומהו הנוחות? לנהוג עמו בסבלנות, לענות על שאלותיו ולהסביר לו. ולשניהם, והווה מקבל את כל האדם בשמחה. עליך לקבל כל אדם, בן צעיר ובן זקן, בשמחה. למדנו ממשנה זו, והווה מקבל את כל האדם, בן צעיר ובן זקן, בשמחה. והסיפור שלנו הוא היום איך מצילים חיים במילים משמחות, כפי שסופר על ידי מגיד המשרים, הרב הגאון אשר קובלסקי שליטה. והכותרת היא, אביכם הציל את חיי. היה זה לפני כשני עשורים, כמה ימים לאחר פטירתו של הרב החסיד, רבי ישראל קליין, זיכרונו לברכה, בירושלים, שהיה מזקני וחשובי חסידי בלז, נראה בפתח הבית אדם מבוגר שנראה לבני הבית כאדם זר. הלא, נכנס והתיישב, הצטרף לשיחת הניחום שהתנהלו בבית. לפתע החל האיש לראות קלות, הוא החל לבכות בכי מתייפח ונרגש. בני המשפחה היו מופתעים. מעולם לא ראו את האיש ולא ידעו על כל קשר מיוחד בינם לבין בין אביהם לבין האיש. אין לכם מושג מי היה אביכם, הוא הציל את חיי. כך סיפר האיש. הציל את חייך? שאלו בני המשפחה בפליאה. עד לרגע זה בכלל הם לא ידעו על קיומו של האיש. לא היה להם מושג כי אביהם הכירו בכלל את האיש. לפתע האיש הזה מתייצב בביתם וגם אומר להם שאביהם הציל את חייו. במה מדובר? שאלו הילדים הנרגשים. וכך מספר האיש. היה זה אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהגרמנים הוכרעו לבסוף. נותרתי בודד ללא מכר וללא גואל, ללא מזון להכניס לפי ובלי קורת גג. נהגתי לשוטט, לחפש שאריות מזון, להחיות את נפשי. אלא שגם שאריות מזון לא היו מצויות באותם הימים. בעודי הולך ומערר, ולפתע יהודי עוצר אותי במאור פנים. היה זה אביכם. הוא עצר אותי בתפירת שכם רכה, שאל לשמי והתעניין למעשי. סיפרתי לו על מצבי הקשה, ומה אני מחפש כאן. הוא הקשיב לי בחום, ולפתע עצר אותי משטף דיבורי והשיב. אני רואה שאתה מחפש אוכל, והייתי שמח לתת לך, לו היה לי מה. אני במצב זהה לשלך. אינני יכול לסייע לך באוכל ממש, כי גם לי אין. אבל, אמר רבי ישראל, ותפח על שכמו של היהודי בחום, ובהתרגשות רבה. מה שאני יכול לתת לך זה את הלב שלי. אני רוצה להיות ידידך האוהב, לנסות לשמור על שנינו בחיים ולשקם את הריסות נפשנו בצוותא. ואני מעיד בפניכם, אמר אותו יהודי לבניו העמומים של רב ישראל, שאותו בוקר כבר הרגשתי שאין לי חפץ בחיים כאלו. אך החיוך של אביכם והמילים הטובות שהרעיף עליי הותירו אותי בחיים. ואם אני היום חי וקיים ויש לי משפחה וילדים ואני רווה נחת וטוב לי, זה רק בזכות אותו חיוך וכמה מילים טובות שהעניק לי אביכם, שהציל אותי באותו יום ואת חיי. ולסיכום, מאזינים יקרים, אבות ובנים, ראו עד כמה כוחה של קבלת הפנים ושמחה גם להציל חיים, ולכן נקפיד לקבל את כל האדם, צעיר או מבוגר, בשמחה.
יישר כוח לאיש החינוך, ידידי הרב אפרים וייס, על השיעור המחכים והמרתק כמדי יום, וכיד השם הטובה עליו, ומחיל אל חיל, נעבור מיד לפינה נוספת ומיוחדת, שנותנת לנו כל יום זווית מעמיקה יותר לברכות השחר. בבקשה.
כוכבי בוקר, מבט מעמיק לברכות השחר, עם הרב יוסף מלכיאל, רב מזרח העיר רחובות.
שלום וברכה לרב מאיר פנט היקר, שלום וברכה למאזיני רדיו כל חיי היקרים. מאזינים יקרים, גם היום נמשיך בפינתנו היקרה והחשובה, מבט אל ברכות השחר. והיום נעסוק בברכת הנותן ליעף כוח. בשונה מכלל ברכות השחר שהוזכרו בגמרא בברכות, ברכת הנותן ליעף כוח לא הוזכרה בגמרא, אלא היא תוספת מאוחרת יותר. ברכת הנותן ליעף כוח נתקנה על שאדם מפקיד את נשמתו בערב ביד הקדוש ברוך הוא כשהיא עייפה מעבודה קשה כל היום, והקדוש ברוך הוא ברחמיו מחזירה לו בבוקר כשהיא שקטה שלווה, ועל כך אנחנו מודים להשם בחזרת הנשמה, ברוך הנותן ליעף כוח. דוד המלך אומר בתהילים, חדשים לבקרים רבה אמונתך. ופרשו חכמים במדרש, בשר ודם מפקיד פיקדון ביד חברו, וחברו מחזירו לו בלוי ומקולקל. אבל אדם מפקיד בכל ערב את נשמתו ביד הקדוש ברוך הוא, והיא עייפה, והקדוש ברוך הוא מחזירה לו כשהיא חדשה ורעננה ורגועה. נסיים במעשה מחזק לכוונה בתפילה. רבי לייב היה למדן ובקי בלימוד התורה. השיר אחד שהכיר בגדולתו ראה אותו מוכר כרחים, והזדעזע. אמר, זה לא כבוד התורה. השיב לו רבי לייב, מה אעשה? ואני זקוק לפרנסת בני ביתי. עשה איתו העשיר הסכם, יששכר וזבולון. אמר לו העשיר לרבי לייב, אתה תלמד תורה, ואני מתחייב לפרנס אותך. הסכים רבי לייב, חתמו חוזה, ויצא כל אחד לדרכו. כעבור כמה ימים, עבר העשיר ליד בית מאפה, והנה הוא רואה שוב את רבי לייב, מוכר כרחים. אמר לו העשיר לרבי לייב, הרי חתמנו חוזה. השיב לו רבי לייב, התחרטתי. החליט העשיר להזמין את רבי לייב לדין תורה, אצל רב המקום. ושם, בפני הרב, תגובתו של רבי לייב הייתה בהתנצלות. כשאני לשת הבצק, אני מתפלל להשם ומוריד דמעות לפני הקדוש ברוך הוא שיצליח הבצק. כשאני מכניס את הבצק לתנור, אני מוסיף להתפלל. וכשאני מוציא מהתנור, אני שוב מתפלל. ופתאום הבנתי שבעיסוק עם הקרחים, אני מצוי הרבה בתפילה שתועלתה מרובה, כי היא מקשרת אותי לבורא עולם בקשר אמיץ. ועל זה קשה לי לוותר. עד כאן להיום. תודה רב פנט. תודה לכם מאזינים יקרים. נשוב אם ירצה השם וניפגש בפינה הבאה, בה נעסוק בברכות רוקה הארץ על המים והמכין מצעדי גבר. יום טוב ומבורך.
יישר כוח לכבוד הרב יוסף מלכיאל, רב מזרח העיר רחובות, שמצליח לפנות מזמנו העמוס ולהקליט לנו מדי יום את פינתו הנפלאה. ומכיוון שבחלקה האחרון של התוכנית ממתין לנו הפעם סיפור יחסית ארוך וגם מרתק בעזרת השם, אז אנחנו נאלצים לקצר היום ולגשת מיד לפינה הבאה והחשובה שממש לא שייך לוותר עליה.
לא מדברים, לא מדברים.
פס בהיכל קודשו, על חשיבות ומעלת הימנעות מדיבורי חולין ושמירת כבוד בית הכנסת.
מאזינים יקרים, היום נביא ציטוט קצר, אבל עוצמתי. אפילו הייתי אומר מבהיל, והציטוט הוא של בעל התורים על פרשת דברים, וזה מובא בספר הנפלא, הס בהיכל קודשו. כך כתוב שם. אומרת התורה, ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת. כתב בעל התורים, כלומר, מה שישראל משבחים ומעללים לשם, ולהם לתפארת. והיינו דאמרינן, עתיד הקדוש ברוך הוא להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק, שאותה עטרה שמאתרים לקדוש ברוך הוא בתפילתם, מחזירה להם. אבל מי שסך שיחת חולין בבית הכנסת, מקיפין לו כל גופו בקוצים. עד כאן הציטוט, ואני חושב שהדברים הללו מספיקים. כדי לעורר ולגרום לנו חיזוק עצום בנושא הזה, ונזכיר לכם את מספר הטלפון למי שרוצה לקבל על עצמו, לכל הפחות ליום אחד, להקפיד על כבוד בית הכנסת, ולהימנע מכל שיחה שהיא ומכל דיבור של חולין בתוככי בית הכנסת, הוא מתקשר למספר 0-330-650-49, 0-330-650-49, אתם בעצם שם לא צריכים לומר כלום, להקליט כלום, רק מתקשרים ומקישים על ספרה, ומה שנקלט במערכת זה סך הכל מספר הטלפון שלכם, ולא מעבר לכך. וכמובן שמעבר לזכות העצומה של כל מי שמקבל על עצמו, יש גם הגרלה גדולה על סך 1,000 ש"ח במזומן. נצא כעת להפסקת פרסומות, ונשוב מיד לאחריה עם סיפור מרתק ומיוחד. חזרנו לחלקה השלישי והאחרון של תוכניתנו להיום. את החלק הזה נקדיש כולו לפינה שלפי התגובות שלכם אני מבין שאתם ממש אוהבים אותה ואפילו מחכים לה.
פתחו שערים וכעת פותחים את שערי הלב עם סיפורי אמן מרתקים מבית בני אמונים.
נס הצלה מופלא בירושלים, ומתחת לכותרת הדרמטית סיפרו את הסיפור המלא והמרגש. אבל לכם בני אמונים אספר כעת את הסיפור המלא, את מה שהתרחש מאחורי הקלעים, ואז תבינו שמדובר בסיפור הרבה יותר דרמטי והרבה יותר מרתק. שמי אריה וכולם מכנים אותי ארי. אני בן 12 ולומד בכיתה ז' באחד התלמודי תורה החשובים בירושלים. כמו כמעט כל ילדי ישראל, גם אצלנו בחדר מתמסרים לעניין של אמירת ברכות השחר בחברותה, וזה בזכותכם כמובן. המלמד שלי מרבה באופן מיוחד להחדיר ולהשריש בנו את החשיבות העצומה שבכך. הוא מרבה לעורר אותנו על ידי סיפורים מרגשים ומאמרי חז"ל מרתקים, והדברים אכן נכנסים לליבנו. וזה בעצם מה שגרם לי לעשות את המעשה הבא. בבית הכנסת שלי, היכן שאנחנו מתפללים את תפילות השבת, מתפללים גם כמה מחבריי לכיתה. וקצת הפריע לי העובדה שלאחר שאנחנו מתחזקים כל כך באמירת ברכות השחר בחברותה במהלך כל השבוע, דווקא בשבת כל אחד מגיע בזמן שלו ואומר בנפרד. אמנם אני, שהעניין הזה מאוד חשוב לי, כן מצאתי תמיד מי שיברך איתי ביחד, אך כאב לי לראות את יתר חבריי מפסידים כל שבת כל כך הרבה זכויות של עניית אמן. ומה גם שכידוע, בשבת צריך להוסיף בברכות כדי להגיע למניין 100 ברכות ביום, וזה אפשרי גם כן על ידי עניית אמן. תקופה ארוכה חשבתי וחשבתי. מה כדאי לעשות ואיך לארגן את כל הילדים לאמירת ברכות השחר בחברותה כמו בחדר. אבל מטבעי אני לא שייך לאלו שיודעים לארגן כל מיני דברים, אז העניין הזה קצת נמשך. עד ש יום אחד קמתי ועשיתי מעשה. כתבתי פתק בכתב ידי. לילדי בית הכנסת, החל מהשבת, הילדים המקדימים לתפילה ומברכים ברכות השחר בחברותה, יקבלו ממתק לאחר התפילה. ארי. את הפתק תליתי בלוח המודעות, וכמובן לא לפני שביקשתי את רשותו של אבי שגם תרם את ההוצאות של השבת הראשונה. העסק הלך מצוין, וההשתתפות מצד הילדים הייתה קרובה ל-100%. במוצאי שבת ניגש אליי אחד המתפללים שהתפעל מאוד מהמחזה היפה הזה, כשבבוקר לפני התפילה מתקבצים עשרות ילדים, גם כאילו שבכלל עומדים בחדרים אחרים, מתקבצים לפני התפילה ומברכים בקול ובחינניות את ברכות השחר. הוא ביקש להקדיש את הזכויות של השבת הבאה לעילוי נשמת אביו, ותרם לי את העלות של קניית ממתקים של שבת אחת שהסתכמה ב50 שקלים. לקראת השבת הבאה, אחותי כבר הדפיסה לי מודעה יפה מעוצבת היטב. שם כתבתי כי אמירת הברכות השבת היא לעילוי נשמת כך וכך. ובתחתית המודעה כתבתי שניתן לפנות אל ארי להנצחה ולתרומות לשבתות הבאות. ההיענות הייתה מדהימה. כל המתפללים, גם הילדים וגם הוריהם, נהנו מאוד מהיוזמה, ואפילו כמה מבוגרים החלו להצטרף אלינו לאמירת הברכות, למרות שהם לא תוגמלו אחר כך בממתק. אבל אם כתבתי שכולם היו מרוצים, אז לא ממש דייקתי. כי שלמה, וזה שם בדוי כמובן, ממש לא היה מרוצה. והוא גם טרח להביע זאת באוזניי מספר פעמים. שלמה היה גדול ממני בשנה וחצי. הוא היה בן 13.5 ולמדתי בתלמוד תורה בכיתה ח'. חשוב לי לציין ששלמה לא היה ילד ממש רגיל. כולם ידעו שהוא קצת אחרת. אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל אני מציין את זה כי זה פרט חשוב ונצרך על מנת להבין את המשך הסיפור. למרות ששלמה לא היה ילד רגיל, אבל יש לציין שהוא היה הרוח החיה בבית הכנסת, ובמיוחד בכל מה שנוגע ליוזמות ולארגון. שלמה היה אחראי על הקידושים, על חלוקת אמירת תנים זמירות בין הילדים, על חברת תהילים שהוא ניהל, ואפילו את אהבות הבנים הוא ניהל בפועל, כשאחד המבוגרים משמש כאחראי על זה אך ורק באופן רשמי. אני לא יודע מה קרה לו, אבל כנראה שהקינה העבירה אותו על דעתו. כי החל מאותה שבת הוא הציק לי עם כל מיני אמירות מקניטות על כך שאני מרגיש את עצמי, שאני מארגן דברים. הוא אפילו הטיח בי שאני מטרים כסף מאנשים וחלילה וחס לוקח לעצמי. ועוד כל מיני אמירות פוגעות ומעליבות. שלמה לא הסתפק בהצקות והקנטות רק בשבתות בבית הכנסת. הוא גרר את זה גם לחיידר וסחף אחריו כמה ילדים מכיתתו שגם הם חברו להצקותיו, וזה פגע בי מאוד. שיתפתי בכך את הוריי והם הבינו מיד שכל העניין הזה נובע מכינה, והצילו בעדינות אולי ירצה להעביר את האחריות על המיזם הזה לשלמה בעצמו, שהוא ינהל את זה. הם התפלו לראות שהסכמתי עד מהרה ובשמחה גדולה. באמת לא היה לי עניין בלהיות המארגן של זה, אני רק רציתי את הזכויות שבכך. ואכן, כבר למחרת בחדר, ניגשתי לשלמה שהיה מופתע מעצם כך שאני מעז לבוא לדבר איתו, והצעתי לו לקחת את האחריות על כל הפעילות. אבל הכבוד שלו לא נתן לו לעשות את זה, כפי שהסבירו לי הוריי אחר כך. הוא היה בתוך מלכוד שהוא עצמו בנה, כי הוא כל הזמן גיחך על היוזמה הזאת, ומיותר לומר שהוא גם אף פעם לא השתתף בה. וכעת הוא רק הוסיף לגחך עוד יותר, וצעק עליי, תעזוב אותי עם היוזמות התינוקיות שלך. עכשיו הבנתי שזהו זה, אין מה לעשות, לא שייך להוריד אותו מהעץ. ועל פי הצעתם של הוריי, החלטתי מעתה ואילך להתעלם ממנו לחלוטין, וכמובן להמשיך בפעילות קודש זו. גם הצקותיו של שלמה פחתו והלכו, ורק מדי פעם הוא דאג להזכיר לי מה הוא חושב עליי ועל היוזמות שלי. אבל אני ממש ממש לא התייחסתי. אבל יום אחד עשיתי טעות גדולה וגורלית. אחד המתפללים תרם את תוצאות הפעילות של השבת הקרובה לעילוי נשמת אביו, ובידי אצלי שגם הפעם, כמו תמיד, ארשום את השם שהוא מנציח בלוח מודעות, והילדים יאמרו בפה מלא שמקדישים את הברכות והאמנים לעילוי נשמתו של אביו. אבל משום מה העניין פרח מזיכרוני לחלוטין, ורק ביום שישי, כחצי שעה לפני כניסת השבת, נזכרתי בכך, ופשוט התחננתי לאחותי שתדפיס לי במהירות מודעת הנצחה. היא הסכימה, וברגעים האחרונים, ממש לפני כניסת השבת, טסתי לבית הכנסת, כשהדף המודפס בידי. הגעתי לבית הכנסת מתנשם ומתנשף, ומיירתי לתלות את המודעה במקום הראשון שמצאתי פנוי, בלי לשים לב שהמודעה שלי מכסה במקצת מודעה אחרת המבשרת על פעילות התהילים בניהולו של שלמה. כששמתי לב לכך, זה כבר היה מאוחר. השבת כבר נכנסה. אבל אני הרגעתי את עצמי שבסך הכל זה כיסה חלק קטן מאוד ממודעתו של שלמה, ומה גם שלשמחתי באותו ליל שבת שלמה כלל לא הגיע להתפלל בבית הכנסת שלנו. מדי פעם הוא ואביו היו מתפללים בבית הכנסת האחר שבשכונה. אבל לרגע לא יכולתי לתאר לעצמי איזו שערה עוד מחכה לי מחר בבוקר. למחרת בבוקר השכמתי לקום כהרגלי, שכחתי לגמרי מעניין המודעה, והתחלתי לארגן את הילדים שהחלו להתקבץ בבית הכנסת לאמירת ברכות השחר בחברותה. רובם כבר היו מורגלים בעניין ולא היו זקוקים לעזרה, אבל תמיד היו כמה ילדים שחיכו שאני אחבר ביניהם ואמצא להם חברותות, וכמובן עשיתי זאת בשמחה. אמירת ברכות השחר הסתיימה והתפילה החלה, וממקומי הקבוע הסמוך לפתח בית הכנסת אני רואה את שלמה מגיע לבית הכנסת, ופתאום נזכרתי בעניין המודעה. קיוויתי מאוד ששלמה לא ישים לב לכך, ותמנתי את ראשי בסידור, בתקווה שהכל יעבור בשלום. אבל די מהר התקווה הזאת התנפצה לרסיסים. הראש שלי היה מקופף כלפי הסידור, ופתאום אני מרגיש את שלמה נעמד לידי וגוער בי בחמת זעם בקולי קולות ומול כל הציבור. מה זה? מה זה צריך להיות? הפעם הגזמת. ואז, אני לא יודע להסביר איך זה קרה, אבל הוא פשוט התחמם ולא שלט על עצמו, והוריד לי סתירה מצלצלת על הלחי. אני חושב שאפילו הוותיח הסיסי באמצע הקיץ לא אדום כפי שאני הייתי. לא הכאב של הסתירה הפריע לי, כמו הבושה האדירה שחתכה את נשמתי כמו סכין חדה. הרגשתי שזה כבר למעלה מכוחותיי, ועוד שנייה אני פורץ בבכי מטלטל מול כל הציבור. נשכתי בכוח את שפתיי, תפסתי את רגליי, ויצאתי מיד מבית הכנסת, כשבדרך אני מספיק עוד לשמוע את אחד המתפללים גוער בשלמה. כבשתי את פניי בקרקע ויצאתי לשביל המוביל לאחורי בית הכנסת, למקום שאנחנו הילדים נוהגים לכנות האתר. האתר היה למעשה אתר בנייה ענקי, שם התעתדו לבנות את משכן הקבע של בית הכנסת שלנו, שלעת עתה שכן במבנה זמני, ואנחנו ילדי בית הכנסת אהבנו בכל שבת לצאת לאחר התפילה ולעקוב אחרי ההתקדמות השבועית. מספיק שילד אחד אמר בואו לאתר, וכולם כבר הבינו למה כוונתו ורצו נלווים אחריו. האתר היה כמובן מגודר, אבל אנחנו, כדרכם של ילדים, מצאנו את הפרצה שאפשרה לנו להביט משם ולהתרשם מקצב ההתקדמות. באותה תקופה, האתר היה למעשה בור אחד ענק, וזאת לאחר שבועות ארוכים של חפירה לעומק של כמה קולות. יודעי דבר שבינינו סיפרו שכנראה הולך להיות שם אולם שמחות ענקי, ובקומה אחרת מקווה מפואר, אבל כרגע אותי זה בכלל לא עניין. מה שעניין אותי כרגע זה רק לבכות ולבכות ולבכות. וזה מה שבדיוק עשיתי. מררתי בבכי ושחררתי את כל הלחץ שהצטבר אצלי מכל ההצקות של שלמה לאורך כל התקופה. ובתוך כדי כך אני הולך ומתקרב באופן אוטומטי לפרצה בגדר, משם ניתן להתבונן באתר. המראה שנגלה מול עיניי שיתק אותי וגרם לי להפסיק את הבכי באחת. הבור הענק היה מלא כולו במים, והיה נראה כמו בריכה אחת ענקית. המראה הזה היה מרהיב ומיוחד במינו, מעולם לא ראיתי כזאת בריכה, גם לא בטיולים שלקחו אותנו לנחלי הצפון הגואשים. גשמי הברכה של סוף השבוע שירדו בכמות נדיבה וחריגה ויוצאת דופן התנקזו להם בחלקם לאתר שלנו. המראה הפסטורלי הזה עשה לי טוב ונעים על הלב והצליח להשכיח ממני את האירוע המבייש. אבל כל זה רק לרגע אחד בלבד. כי ברגע השני כבר הייתי בהלם מוחלט. בעוד אני מתבונן ומתפעל מהיקף הבריכה, עיניי קולטות פתאום ראש מבצבץ מהמים ושני ידיים מנופפות בייאוש משני צידיו. מהמרחק הרע והגובה העצום לא הצלחתי לזהות את הדמות. מרוב פחד וחרדה הרגשתי שאני מאבד את העשתונות, אבל פקדתי על עצמי להירגע ולפעול בתבונה. רצתי לעבר בית הכנסת כשפעימות הלב מתגברות כאילו טיפסתי על הר גבוה. פרצתי כרוח שערה לבית הכנסת והתחלתי לצעוק בהיסטריה, מישהו תובע באתר, מישהו תובע, הצילו! דממה הסתררה בבית הכנסת, ולאחר שבריר שנייה טסו המתפללים לכיוון האתר כשהטליתות מתנופפות מעליהם. רצתי איתם יחד והצבעתי לכיוון בו נראתה קודם הדמות. כעת הידיים כבר לא נופפו, אבל עוד היה ניתן לראותם יחד עם הראש מבצבצים וצפים על המים. רב עקיבא, אחד המתפללים האמיצים שהיה הנחשון שבחבורה, ניסה לרדת לכיוון האתר, אך זה לא היה אפשרי. האדמה הייתה בוצית וסמיכה. הוא ירד אט אט בדרך הבוצית, והיה חשש שהנה גם הוא חלילה מדרדר. אבל אחד המתפללים הגה רעיון מבריק. הוא לקח כמה טליתות ממספר אנשים וקשר אותם זו בזו, ולאחר מכן רתם את רב עקיבא במותניו, שכעת רץ במהירות הבזק ודרדר לכיוון הבריכה, בעוד שאר המתפללים אוחזים בחוזקה בטליתות שהפכו כעת לטלית אחת. החרדה והפחד היו באוויר. הילדים והמבוגרים שלא היו שותפים בניסיון החילוץ זעקו פרקי תהילים ממעמקי גרונם ועקבו בבעתה אחר דמותו של רבי עקיבא, שכבר הספיק להגיע לשפת הבור הגדול, אך ניצב שם חסר אונים מול התובע שהיה רחוק ממנו. הוא כבר החל לחלוץ את נעליו ולהוריד את בגדיו העליונים על מנת לקפוץ למים, אך אחד המתפללים גילה תושייה וזרק לעברו קרש ארוך, אחד מאלו שהיו פזורים לרוב בחלקו העליון של האתר. רב עקיבא תפס את הקרש והושיט אותו מיד לכיוון הדמות. עקבנו במתח אחר הדמות ששלחה ידיים וניסתה לאחוז ולהתאפס בקרש, בעוד רב עקיבא מושך בעדינות את הקרש לכיוונו. התובע הרפא מדי פעם מהקרש מרוב חולשה כנראה, אך מיד שב ותפס, ואט אט הוא התקרב לשפת הבור. כשהוא היה במרחק נגיעה, התכופף אליו רב עקיבא ובכוחות אדירים שאב אותו מהמים. אנחת רווחה נשמעה מכולנו. חלק אחד הסתיים. עדיין לא ידענו מה עלה בגורלו של התובע. רב עקיבא השכיב על כתפו את הדמות שכעת זיהו כולם שמדובר בילד צעיר. המראה של הדמות השמוטה על כתפו של רבי עקיבא לא בישר טוב לגבי מצבו. היה נראה שהוא איבד את הכרתו. ובעוד המתפללים מושכים את הטלית הקשורה למותניו של רבי עקיבא ומסייעים בידו לעלות, נסרו את חלל הרחוב השבתי והשקט יללותיהם של כוחות ההצלה שהגיעו בהיקף עצום, הכולל מכבי אש, אמבולנסים וחובשים למיניהם. אחד המבוגרים תפס יוזמה והכניס את כל הילדים לבית הכנסת, שם המשכנו באמירת תהילים מתוך מתח רב ודאגה לגורלו של הילד שעדיין לא ידענו את זהותו. את התהילים אמרנו בקולי קולות, ויש כאלו שאפילו בדמעות שליש. ואני חייב לספר שבתוך כך ניגש אליי שלמה, שלמול האירוע המזעזע, ליבו נפתח, והוא ביקש ממני סליחה כשדמעות בעיניו. כמובן שסלחתי, מי מתייחס לזוטות שכאלו בעיצומו של אירוע של הצלת חיים. לאחר מספר דקות של תפילה בוקעת רקיעים, נכנסו לבית הכנסת עוד ועוד מבוגרים, והשמועה פשטה בבית הכנסת. זה זאבי. כן, הילד שטבע וניצל, זהו זאבי, אחד מילדי בית הכנסת הלומד בחדר שלנו בכיתה ה', ופתאום שמתי לב שאכן, שלא כדרכו, הוא נעדר היום מאמירת ברכות השחר בחברותה. השמועה גם סיפרה שהצליחו להציל את חייו ברגע האחרון והוא חזר להכרה, אבל עדיין זקוק לתפילות לרפואה שלמה. הוא פונה כמובן לבית החולים, ועל פי הוראת רב הקהילה, אביו עלה גם הוא לאמבולנס וליווה אותו. בית הכנסת היה כמרקחה, ופתאום החלו אנשים לגשת אליי, לטפוח לי על השכם ולומר לי יישר כוח. מרוב בלבול והתרגשות כבר הספקתי לשכוח שאני הוא זה שהזעקתי את המתפללים, ונס ההצלה התגלגל על ידי. כשרב בית הכנסת ניגש אליי ואמר לי בקול רם, ארי, מגלגלין זכות על ידי זכאי, אני כבר חשתי ממש מובך. ואין לי ספק, הוסיף הרב, שהזכות העיקרית בגללה זכית להיות השליח להצלתו של זאבי, היא הפעילות שלך בעניין של ברכות השחר. הסערה שכחה עתת, המתפללים חזרו למקומותיהם, והתפילה המשיכה כסדרה, אך באיחור משמעותי של חצי שעה. בסיום התפילה התגודדו המתפללים במבוא הרחב של יד פתח בית הכנסת, והמשיכו לדוש בנס המופלא. ואני, בהחלטה של רגע, ניגשתי לשלומו שהצטנף בפינת בית הכנסת ואמרתי לו, תדע לך שלומו, שאתה היית שליח לא פחות ממני, בגללך הרי יצאתי החוצה, זה אמנם היה מסיבות לא ממש נעימות, אבל אני ספק שגם לך יש זכות בעניין. התגובה שלו לדבריי הפתיע אותי. שלומו הגדול והמחוספס פרץ בבכי, והפעם אני הייתי זה שהרגעתי וניחמתי אותו. לאחר מספר רגעים הוא נרגע ואמר לי, אבל זה בעצם בזכות שכיסית את המודעה שלי. הוא זרק עליי חזרה את הזכות. אבל אני, כששמעתי מפיו את המילה מודעה, נעמדתי בהלם, הלם מוחלט. ובלי לשים לב, צעקתי לו בקולי קולות, וזה כמובן גרר את כל המתפללים להסתובב לכיווננו להטות אוזן. אתה יודע מה כתוב על המודעה? מה שכתוב על המודעה זה שהברכות בשבת הוקדשו לעילוי נשמת רב זאב הלוי. זה הרי הסבא של זאבי, שקרוי על שמו, ואביו של זאבי, הוא זה שתרם את הממתקים לשבת זו. כשסיימתי לדבר, או נכון יותר לצוק, הסתרר שקט מוזר למספר השניות. כולם היו עסוקים לעכל את המידע החדש והמריש. כן, האב תרם לעילוי נשמת הסבא, ומכאן השתלשל נס הצלה מופלא לבנו הקרוי על שם הסבא. בסעודת ההודיה שנערכה בבית הכנסת, בשבת, בשבוע שלאחר מכן, ישבתי בסמוך לשלומו, שהפך מאז לחברי הטוב. ולא תתפלו אם אספר לכם שהדרשות כולם עסקו, לבד מההודעה לבורא עולם, גם בחובת ההתחזקות באמירת ברכות השחר, גם אצל המבוגרים. אז תדעו לכם, בני אמונים, מאחורי הכתבה המרישה שעסקה בנס ההצלה המופלא מסתתרים הרבה שליחים טובים, אבל אין ספק שאתם השליחים המרכזיים. ועד כאן, מאזינים יקרים, תוכניתנו ליום בסייעתא דשמיא. נשוב, אם ירצה השם, בבריאות ובשמחה גם מחר לתוכנית נוספת. שאו ברכה וכל טוב.